שלום לכולם, יש לנו הפעם שיעור מיוחד לרגל פתיחת שנת הלימודים של מכללת קבלה לעם. אנחנו נעביר שיעור מיוחד בנושא לימוד חוכמת הקבלה. בחלק הראשון של השיעור אנחנו נקרא ציטוטים נבחרים בנושא, ובחלק השני נשאל שאלות בנושא לימוד חוכמת הקבלה בכלל ולימוד במכללה בפרט.
מה זאת מכללה? אולי תגיד כמה מילים.
מה זאת מכללת קבלה לעם? אז ליאור יגיד באמת.
מכללת קבלה לעם למעשה זה המסלול לימודים המסודר ביותר שיש לארגון שלנו קבלה לעם להציע, המסלול שבו התלמיד מתחיל ממש מהקל ביותר ככה ולאט לאט מתקדם אל החלקים המורכבים יותר של הלימוד. המכללה יש לה סניפים במשהו כמו 15 ערים ברחבי הארץ, וכולם מוזמנים לבוא ולראות ולהתרשם וללמוד.
מי יכול להתקבל?
אז זה בדיוק, אנחנו נדבר גם כן על זה, בעיקרון כל אדם, אבל אנחנו נשמע ממך יותר ככה.
כמה זמן הלימוד?
כמה זמן הלימוד?
לפי שלבים?
הלימוד מתחלק לסמסטרים. כל סמסטר נמשך 14 מפגשים שבועיים, ואפשר להתקדם ככה מסמסטר לסמסטר. אפשר ללמוד רק סמסטר אחד, שזה יוצא משהו כמו 3.5 חודשים, ואפשר גם כן להמשיך עם הלימוד הזה 3 שנים. לפי הרצון של האדם.
ואז אני נעשה, מה, דוקטור? מה אני...
נקבל תעודה, כן?
תעודה אני יודע, אני מחלק אותם. אבל... מה יודעים אחרי התעודה?
מה יודעים?
כן.
יודעים, יש לך... כבר אחרי הסמסטר הראשון, האדם יש לו בסיס מאוד רחב להתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה בצורה מסודרת, יש לו כלים לקרוא את הכתבים של המקובלים.
מה עוברים? איזה חומר עוברים?
איזה חומר? בסמסטר הראשון אנחנו לומדים, בעצם סמסטר ראשון הוא סמסטר יסודות, וכמו כל קורס יסודות הוא בעצם מקיף את כל הנושאים של החוכמה, אבל בתאימות קטנות יחסית, ככה בזרע אנפין. אז לומדים על בחירה חופשית, לומדים על היחס ללימוד, לומדים על עניין כוונה ורצון, לומדים על... דלת בחינות דאורי השאר, מבנה העולמות הרוחניים, ככה עוברים נושא נושא מכל הנושאים של ה...
זאת אומרת, לומדים כמעט הכל, אבל בצורה קטנה, זהירה כזאת.
בסמסטר הראשון, כן.
זאת אומרת, אדם מקבל הסתכלות ככה על הכל, יש לו איזושהי תמונה כללית, מאוד לא ברורה, ודאי בפרטים, אבל בכללות הוא כבר כן, תופס כן. תוך שלושה חודשים משהו.
כן, וגם מקבל, אני חושב, יותר מכל דבר אחר אולי באמת יחס נכון ללימוד. זאת אומרת, לומד איך ללמוד, זה גם הרי לימוד בפני עצמו.
נכון.
לא פשוט ללמוד את החוכמה הזו הרי. נכון. לא יודע אם לא פשוט, אבל צריך ללמוד איך ללמוד אותה.
בסדר. נו, נראה היתר בעיה. אוקיי.
אז נתחיל עם העתיד.
אז אתם מתחילים עכשיו מאיזה משבוע הזה?
כן, בשבוע הקרוב אנחנו נפתח הרבה כיתות ברחבי הארץ, וכולם מוזמנים, אפשר ליצור איתנו קשר בטלפון 1-700-509-209, מי שרוצה, יש עוד מקום בכיתות, נשמח לראות אותו.
בבקשה. כן.
אז בכותרת מי יכול ללמוד, כותב בעל הסולם בהקדמת פי חכם, הנה נודע מפי סופרים ומפי ספרים, אשר לימוד חוכמת הקבלה מחויב בהחלט לכל אדם מישראל.
כן, זאת אומרת, מחויב, א', זה מעניין מאוד, מה זה חובה. אז מסבירים לנו מקובלים שכל העולם הזה הוא נברא כדי לעלות לעולם אינסוף, ואם אנחנו מרגישים בעולם הזה איזשהו רגשות חיוביות או שליליות כאחד, הם כולם כדי לכוון אותנו לאותה חזרה לאינסוף. זה נקרא תשובה, תשובה לגבי ו'. שוו זה נקרא הבורא, והי זה נקרא המלכות, הנשמות שלנו. ואנחנו צריכים לראות כך את כל החיים שלנו. ולכן, איך לממש את המסר הזה, זאת אומרת, איך לממש את החיים שלנו, שבשביל זה אנחנו קיימים ונמצאים כאן, זה אפשרי אך ורק אם אנחנו משתמשים בחוכמת הקבלה, לפי הגדרת חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה זה שיטת הגילוי הבורא לנברא, בעולם הזה. זאת אומרת שאנחנו שחיים בעולם הזה, עד שאנחנו מתים, אנחנו בתקופה הזאת שנקראת חיים, נו, נגיד שזה חיים, כן? אנחנו בתקופה הזאת צריכים להשיג עולם אינסוף, ואז אנחנו לא מרגישים את המוות, אנחנו עולים להרגשת האחרת של החיים, חיים נצחיים, שלמים, בממד הרוחני. זה מיועד לכל אדם שנקרא ישראל, ישר כל. מי שמרגיש שיש בו נקודה שמושכת אותו, נקודה שבלב. מי שלא מרגיש, הוא לא חייב, כי הוא לא קיבל התעוררות מלמעלה. ולכן אין אליו חובתו, הוא עדיין נמצא בהתפתחות הפנימית שלו, עד שנקודה הזאת תתעורר. אבל אלו שכבר מתעוררת בהם נקודה, הם כבר נמשכים לזה בצורה טבעית מתוך הנקודה, וכבר גם כן לאט לאט, כשהם מגיעים לקבוצה וללימוד, הם מתחילים לקבל את הדברים האלה כחובה. כי לא נותנים להם כל הזמן התעוררות כמו שנתנו ברגע הראשון, ושהם רצו וחיפשו איפה ללמוד ובאיזה מקום אפשר לפתוח לעצמם את הברז, למלות את עצמם שהם כל כך רוצים לדעת על החיים, על מהות החיים, בשביל מה חיים וכן הלאה. אז אחר כך כל ההתעוררות הזאת שהם קיבלו היא עוברת, ואדם צריך כבר להתחיל בעצמו להשיג התעוררות ורצון להמשיך, שזה חלק מההתקדמות שלו, והוא משיג את זה על ידי החברה הנכונה כמו שאנחנו לומדים. אבל מה ש כן, לימוד מחויב לכולם, מי שמרגיש נקודה שבלב, קטן וגדול, בא, אישה וגבר, לא חשוב ממין, מגזע, משום דבר, רק לפי הרצון. כי אנחנו מבינים מתוך לימוד שלנו ומתוך מה שכותבים לנו מקובלים, שהבריאה היא רק רצון. ואם בתוך הרצון התעוררה הנקודה שבלב, זאת אומרת חלק אלוקה ממעל, תחילת הנשמה, אז אותו אדם ודאי ראוי ודאי גם כן חייב. לכן אנחנו מקבלים בתוך המכללה שלנו כולם. מאיזה גיל?
מגיל 18, האמת, לא לפני כן.
מגיל 18, טוב. למה מגיל 18?
לפני כן האדם עוד ברשות הוראה, ואנחנו אומרים...
רק בגלל שיש הסכמה חברתית, הגבלה חברתית, שלפני זה האדם הוא נקרא ילד, שנמצא ברשות ההורים. נו, לא כל כך ברשות, אבל כן. אבל ככה זה לפי החוק, ולכן אנחנו לא רוצים אחר כך טענות גם כן מההורים. יכול להיות ילד עם נקודה שבלב ועם נשמה מאוד גבוהה. היו הרבה מקובלים שבגילאים ממש 9, 11, 14 כתבו כאלה ספרים בהשגת חוכמת הקבלה, שזה לא מבינים אנחנו איך זה אפשרי. אז יכול להיות ילד עם נשמה גדולה מאוד ועם נקודה שבלב מאוד בוערת בו, אבל הוא עדיין נקרא ילד וההורים שלו לא מסכימים, אז אנחנו לא נוגעים בילדים כאלו. נקווה שאנחנו נתקדם עם כל ההתפתחות חומת הקבלה בעולם, שאנחנו נוכל כבר באמת לתת שירות לכל אחד ואחד. בינתיים לילדים האלו יש אפשרות פשוט דרך התו שלנו ללמוד. אני מכיר הרבה, אנחנו מכירים כאלו ילדים גם כן בגיל 16 ו-17 שהם לומדים איתנו יחד בעצמם, שנכנסים לאתר. אבל אנחנו לפי החוק אסור לנו להתייחס לאדם שהוא עדיין נקרא ברשות ההורים. בסדר.
עוד שאלה לגבי זה. יש את כל האיסורים האלה שיודעים כאילו שאנשים חוששים ללמוד את חוכמת הקבלה גיל 40, מילה קרסו שש בפוסקים, כל הדברים.
לא, על זה כתבו מקובלים הרבה, יש לנו את זה בספר כך כתוב, ולראות טוב. ושיקראו את הדברים האלה, אין בזה שום חשש, ואני חושב שבכלל היום, אני לא חושב שהיום אנחנו צריכים לדבר על זה, כי בכל מקום, יש לך באינטרנט ובכל בית כנסת ובכל, בכלל, איפה אין חוגים שלומדים ומלמדים קבלה, וברוך השם, אני מאוד שמח שזה באמת, לא חשוב באיזה צורה זה קורה, אלא העובדה הזאת בפני עצמה, שזה כל כך נעשה נושא פתוח לכולם, שכבר אני לא חושב שהסטיגמות האלו, הדעות הקדומות עד גיל 40 וכו', זה עוד עדיין מפחיד מישהו. ואני מאוד מקווה שתוך שנים הקרובות אנחנו בכל זאת נבין שלנשמה אין גיל, וילדים הקטנים הם יכולים להיות בזה המוצלחים ביותר, רציניים, ומתקנים את העולם ממש. ואנחנו רואים את זה לפי הילדים שלנו, שאנחנו לא מפחדים לחנך אותם. אני שהגעתי לרבש, בני היה בן 7, זה היה בשנת 79, וכשהתחלתי שם ללמוד, באתי הביתה, הייתי גר ברחובות מבני ברק, הייתי מגיע הביתה והייתי יושב שוב וקורא, בקושי קורא, כן, את הכתבים האלה, זה כל כך היה קשה, כן, והוא היה יותר טוב לקרוא, קורא במקומי, אז הוא היה קורא ואני איתו יחד וככה, והוא למד פתיחה בצורה מצוינת. אחר כך הבאתי אותו לרבש, שאמרתי לו שאני לומד בבית עם הבן, הוא אומר, תביא לראות. ואחר כך שהבאתי אותו, הם היו מאוד מרוצים שם, רבש ועוד כל הסכינים שם לידו, תלמידי בעל הסולם, זהו, הם מאוד מרוצים שזה קרה. לא שמעתי ממנו אף פעם שאסור, לא. ותמיד בזמן הסעודות או במה שרבש היה מדבר, תמיד ישבו ילדים קטנים וכלום לא הייתה הגבלה. לא היו מלמדים בצורה פרונטלית כזאת שזה כיתה לילדים, אין, כי היה בכל זאת זה בבני ברק ולפני 30 שנה, אבל ודאי שלא הייתה הגבלה של לא לשמוע, שלא יכול להזיק, זה בכלל, על זה לא היה מדובר בכלל אף פעם. כן. גם לנשים, שהוא התחיל לכתוב מאמרים, אז גם לנשים זה, הוא כתב בעצם לקבוצת נשים גם כן, שזה יהיה להם על מה לדבר, כי הוא ארגן גם כן נשים שלנו שיהיה ביניהם קבוצה שהם יתאספו פעם בשבוע לקרוא מאמר. כן, זה כל הדברים האלה באים לנו מהמקובלים. לא שאנחנו ממליצים כאן משהו, או שאנחנו עושים משהו מחדש. כן.
אתה רוצה לשאול?
כן.
יש, קודם כל יש הרבה קבוצות שכותבות, אשקלון, חולון, שהם מחכים לפתיחת פתיחת הקמפוס, שואלים מתיחואנה מה לגבי מדינות אחרות, כל אחד יכול ללמוד גם ללא הגבלה?
לא, זה ודאי שאין שום הגבלה בכל העולם, וגם כלפי, אני אומר שבעצם לא גיל ולא לאום ולא מין ולא כלום, אין הגבלות לשום דבר. כולם חייבים בסופו של דבר, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. אנחנו נמצאים כבר בתקופה הזאת, ברור לכולם ש העולם נמשך לזה, הוא נעשה גלובלי, הוא נעשה אינטגרלי, הוא חייב לגלות את החיבור בין כולם, ובחיבור הזה לגלות את הבורא. המגמה זה ברורה היא. בבקשה, שילמדו יחד איתנו, בתרגום, יש קודם כל כל השיעורים האלה מהקמפוס ומהמכללת ושלי והכל, זה נמצא באינטרנט ובכל מצב. אתם מעבירים את זה לא בשידור חי, כן? אבל מצלמים.
לא, יש אבל סדרה טלוויזיה שצילמנו עם מרצי המכללה, ששם לפחות הסמסטר הראשון אפשר לראות בצורה מצומצמת יותר אמנם, אבל את הקורס הזה אפשר לראות בטלוויזיה וגם באינטרנט. זה נקרא יסודות.
אז צריכים אנחנו בכל זאת לסדר כל הקורסים שלנו, שהם יהיו בצורה יפה, טלוויזיונית, גם כן נמצאים שם בארכיון, וכל אחד מתישהו מסוגל שישתמש בהם. כן.
יש לי שתי שאלות. שאלה הראשונה, מה המינימום שצריך כדי לפתוח כיתה? זה דבר אחד. בדבר השני, בקמפוס אשדוד עוד מעט מסיימים
אנחנו לא נכנסים לכל הבעיות האלה, אני מצטער. בבקשה, שף. זה שאלות שלא נכנסים לפרטים, אנחנו צריכים לגמור את השאלות שיש לנו עד כה, וקמפוס אשדוד או קמפוס איזשהו אחר, זה בעיות אחרות. אני מצטער. לא. בואו נמשיך.
כן, נעבור לציטוט הבא, בבקשה.
ציטוט מספר 2 בנושא האם צריך כישורים מיוחדים ללימוד, זה של רבש מתוך מאמר אהבת חברים. מטרת הבריאה היא לאו דווקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים בלי יוצא מהכלל, ולאו דווקא אנשים בעלי כישרונות וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב וכדומה, אלא שזה שייכת לכל הנבראים.
העניין הוא שאנחנו מדברים על תיקון הנשמה. לכל אחד ישנה הנשמה. כל אחד, מי שמרגיש תחילת התפתחות הנשמה, שזה נקרא נקודה שבלב, שמתחילה הנשמה להתעורר, אדם מתחיל לשאול בשביל מה אני חי, למה אני חי, מה הטעם בחיי, וכן הלאה. ואז הוא ודאי שרשאי ללמוד חומת הקבלה, כי בלי זה הוא לא יפתח את הנשמה, היא תישאר רק כנקודה, ואז הוא בזה מזמין כוחות האיסורים שדוחפים אותו בכל זאת למימוש. כי המטרה של כולנו זה לפתח נשמה, לפתוח אותה ולגלות בה את הקשר עם הבורא. ולכן לא חשוב במה האדם מוצלח בחיים או לא מוצלח, יש יותר ויש פחות, יש כאלה שנמשכים למדעי הטבע, יש כאלה שבתרבות ולחינוך, יש כאלה שבכלל לעבודה הפשוטה, ויש כאלה שהם צריכים רק את הפילוסופיות למיניהם, יש ויש, ויש יותר עצלנים, יותר בזיזים, מבריקים, פחות יותר. אין שום קשר בין כל התכונות, מה שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, להתפתחות הנשמה. אין שום קשר, לא החכם לא מת. וראיתי ממש כמה שאני נמצא בזה פלא, ועד כמה שאני בעצמי מעריך את החוכמה ומדע, ואני ראיתי עד כמה שזה סותם אפילו את האדם. זאת אומרת, מגיעים לחוכמת הקבלה דווקא האנשים משכבה מאוד מאוד ממוצעת. זה לא החכמים ביותר ולא המבריקים ולא אני לא יודע, ממש אמצע, מדיום, ככה, מכל השכבה, ואנחנו רואים את זה בכל המדינות. איפה שאנחנו ככה, ויש לנו ברוך השם כאן, מ-50 מדינות או מכמה קבוצות. זה ככה זה קורה. אני לא יודע בדיוק, אני יודע איך להסביר את זה, כי מלכות וכתר זה כנגד זה, הקצוות האלו הם בעתיות, הם אחר כך מתגלות. אבל מה שאנחנו רואים מהניסיון, אין שום הגבלה, רק רצון, ורק נקודה שבלב היא באור מתפתחת, ולא שייך לרצון של האדם העכשווי, רק הנקודה שבלב, ולא שייך ודאי שבתוך הרצון שלו ישנם כל מיני נטיות לכאן או לשם. אין שום קשר בין התכונות ונטיות והרגלים וחינוך להצלחה בתיקון הנשמה. הלאה.
קטע מספר 3 בנושא במה עוסקת החוכמה, מתוך זוהר חדש עם פירוש הסולם שיר השירים. החוכמה שהאדם צריך לדעת אותה, לדעת ולהסתכל בסוד אדונו, לדעת את עצמו, שידע מי הוא ואיך נברא ומאין הוא בא ולאן הוא ילך, ותיקון הגוף איך מתקן ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני מלך הכל.
גוף זה נקרא רצון.
לדעת ולהסתכל בסוד הנשמה, מהי נפש זו שבו ומאין באה, ועל מה היא באה בגוף הזה שהוא טיפה שרוחה, שהיום כאן ומחר בקבר. להסתכל בעולם הזה ולדעת העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתקן העולם. ואחר זה, הסתכל בסודות העליונים של העולם העליון, לדעת את אדונו. וכל זה הסתכל האדם מתוך סודות התורה.
לא יודע למה בחרת בקטע הזה, אבל נגיד. אני אסביר מה הוא בעצם מה הוא רוצה להגיד. ודאי שלא מדברים על הגוף שלנו שהוא עכשיו חי ואחר כך בקבר. מדובר על רצון לקבל שקודם כל אנחנו צריכים לצמצם אותו, אחר כך הוא צריך להתרכב, להפוך את עצמו מלקבל על מנת, לקבל על מנת להשפיע, ואז להגיע לגילוי ולמילוי. על זה מדובר. מדובר רק על התהליך הרוחני, לא ודאי על הבימה שלנו. אין לי מה לתקן אותה, ואין היא מתקנת בזה שהיא מזדקנת, או שהיא מתה ונרכבת באדמה. למה זה תיקון בשבילה? איזה תיקון יש בזה? אנחנו לא מדברים כאן בכלל על שום דבר גשמי. ולכן מדברים רק על תיקון של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, עד שאנחנו מתקנים את כל הנשמה שלנו, והיא עוברת מהמצב שהיא נמצאת בגוף, ברצון לקבל שלה, לזה שהיא מקבלת צורת הנשמה, הרצון להשפיע. בזה עוסקת חוכמת הקבלה. איך אדם מנקודה שיש בו, שמתעוררת בו, בלי נקודה אין מה לדבר. אין כפייה ברוחניות, אנחנו לא יכולים לחייב להתעסק בחוכמת הקבלה אדם שאין לו קשר, שאין לו רצון, שאין לו כלום. יש לי הרבה כאלו, גם כן בין הקרובים, בין כולם, שאני אומר להם, אנשים לא מרגישים, נו, אין מה לעשות, לעזוב אותם לאט לאט, עוד לא הגיע זמן. אין כפייה, אסור את זה לעשות. חנך נער על פי דרכו, כתוב. ולכן רק אלו שיש להם נקודה שבלב, מכניסים אותם ללימוד, ואז הם מפתחים את הנקודה שבלב לכלי שלם, בתוך הכלי הזה מתחילים להרגיש אותו חלק הנסתר מכל המציאות, והם אז מזדהים עם אותו חלק שנגלה להם, הם כבר מתחילים להרגיש שהם נמצאים בו וחיים בו, ומתפעלים ממנו, מתרגשים ממנו יותר ממה שהגוף שלהם, הפיזיולוגיה הזה הגשמי. ואז מה שמקבלים מאותו הגוף שלגרי הנשמה, כן? התפעלות כזאת מקיום שלהם, שזה הרבה יותר ממה שמקבלים מהריאה שמיעת המריח משוש בעולם שלנו. ואז שזה גוף הזה אפילו חולה ומת, כן? הם לא מרגישים אובדן, כי הם נמצאים כבר בתפיסת העולם הנצחי השלם, והחלק הזה לא נראה להם כאיזה הפסד. לזה אנחנו צריכים להגיע. לכן התורה היא נקראת חירות ממלאך המוות. במידה שאנחנו עולים ממלאך המוות, שזה האגו שלנו, רצון לקבל על מנת לקבל, במידה הזאת אנחנו גם כן מתפטרים מהמושג הזה, המוות הגופני. כן.
לימוד של חוכמת הקבלה עוזר גם באיזושהי צורה להבין יותר טוב את העולם שאנחנו נמצאים בו עכשיו?
כן, ודאי שלימוד חוכמת הקבלה הוא עוזר לנו להבין את העולם הזה, דומם, צומח וחי, חברה אנושית בכללה, אבל הוא ודאי שלא נותן לאדם כל מיני כלים להתחיל עכשיו לשחק בגילוי העתידות, בכל מיני המיסטיקות למיניהם, ובמזלות וכן הלאה. זהו, אלה זה חוכמה. הלאה.
קטע מספר 4 בנושא אופי הלימוד המיוחד של החוכמה, מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות של בעל הסולם. למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ארוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם.
כאן מדובר על אמצעי, שכדי לתקן את הנשמה ולהגיע לתיקון, ליישום, לגילוי הבורא, להביא את עצמי, להעלות את עצמי לעולם אינסוף, אין לי שום אמצעי אחר, ולא יעזור לי כלום, לא שכל שלי ולא איזה הצטיינות במשהו, בקיצור, שום דבר מהעולם הזה לא יעזור, אלה שאני על ידי קבוצה וספרים מושך עליי את המאור המחזיר למוטף. אני צריך לארגן את הסביבה, כמו שהוא מסביר לנו, בבחירה חופשית, ומתוך הסביבה אני צריך לארגן את הקשר שלי עם אותו הכוח עליון שברא אותי, ומחכה עד שאני עכשיו אדרוש ממנו לשנות את עצמי, לשנות אותי. ולכן כל העבודה שלנו היא רק למשוך המאור המחזיר למוטף. מה זה למוטף? לאינסוף, שמחזיר אותי בחזרה לרצון להשפיע הזה, לאיכות, לחיבור עם הבורא. וזה אפשרי רק על ידי קבוצה שהיא מתוקנת לפי מה שמקובלים אומרים לנו. אז בשביל זה צריכים ללמוד חומת הקבלה, כדי לארגן את הסביבה, ואחר כך צריכים בסביבה ללמוד חומת הקבלה, כדי למשוך האור הזה, וזה האמצעי היחידי שיעזור לנו להתקן. כן.
הוא כותב פה דבר שלכאורה מוזר, שאפשר ללמוד את החוכמה הזאת למרות שלא מבינים מה שלומדים. זה דבר שאין בשום מקום אחר.
כי אנחנו לא יכולים להבין אותה, כי אנחנו לא נמצאים באותה דרגה איפה שהחוכמה מדברת. החוכמה מסבירה על העולם שאנחנו לא מרגישים. כל הדברים שאנחנו לומדים, חוץ מחוכמת הקבלה, הם מסבירים לנו מה שקורה בעולם הזה. ולכן יש לי כנגד זה דמיון, כוח, המחשבה, הרגלים, לימודים קודמים, שאני יכול לתאר לעצמי את התופעות האלה וללמוד אותם, מתוך זה שאני יכול לבנות בי התבניות הנכונות אליהם. מה שאם כן, אם אני קורא ספרי קבלה, אני בכלל לא יכול לתאר לעצמי נכון מה זה. ואם אני מדמיין משהו, זה לא טוב. אז הדימוי הזה הוא מלכתחיל, הוא כולו שקר. שאנחנו אחר כך באמת באים לפקיחת עיניים וזה, ומגלים עולם הרוחני, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו שום דבר לא תיארנו נכון. כלום. כי שם זה התכונות חדשות וכלים חדשים והבנה והרגשה, הכל חדש. ואין שום קשר. ואיזה במשהו במקביל לעולם הזה, כלום. לכן לתאר משהו מהעולם הרוחני בזמן שאני לא נמצא בו, זה נקרא לבנות פסל או דמות, עבודה זרה. אלה מהי העבודה הנכונה? העבודה הנכונה זה להשתמש בכל חוכמת הקבלה בתור סגולה ממש. זה לא שאני אסור להבין כלום, לא, אני צריך להשתדל להבין, כמו שאנחנו לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה, תלמוד עשר ספירות, מאמרים, כן, אבל לא לדמיין שאנחנו נמצאים, שאנחנו מבינים, שאנחנו כבר עובדים עם הכלים האלו. אם אנחנו משתדלים לעבוד עם גלגל עיניים, אחת, עשר ספירות, אורות, כלים, אנחנו צריכים מתוך זה להבין לעצמנו עד כמה מה זה בשבילי. כלים דהשפעה, מה זה כלים דהשפעה, מה זה כלים דקבלה, האם אני מסוגל להיות בזה, איפה הם, איך אני מגיע אליהם. זאת אומרת, כל הלימוד שלי שיהיה לשם למשוך המאור. אפילו שאני הולך להבין משהו, זה כדי עוד יותר להתקשר לצורך למאור. אם לא האור שיבא אליי, שום שכל ושום רגש, כלום לא יעזור לי. לכן, רק לשם זה שנקרא מאור המחזיר למוטב, זה נקרא תורה. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זו הנוסחה. ואנחנו לא צריכים להוסיף עליה כלום. זה בדיוק. לגלות את היצרה, ואז על ידי האור המחזיר למוטב, לתקן אותו, שזה נקרא להביא לו תבלין. ואז יהיה יצר טוב. הלאה.
קטע מספר 5, בנושא ההכנה ללימוד, מתוך שלבי הסולם של רבש. האדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול מלפני שהולך ללמוד, בכדי שהלימוד שלו יעשה פירות ותוצאות טובות. כלומר שהלימוד יביא לו את המאור התורה שעל ידו תהיה היכולת להחזירו למוטב, שאז על ידי התורה הוא נעשה לתלמיד חכם. ומהו תלמיד חכם? אמר רבי המורי זצ"ל, תלמיד היינו שלומד מחכם. כלומר שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם, והאדם הלומד ממנו הוא נקרא תלמיד של חכם.
זאת אומרת שחוכמת הקבלה היא מלמדת אותנו פעולות בלהשפיע. איך אנחנו יכולים להגיע להשפעה? בהפך ממה שאדם כאילו נמשך למלות את השכל שלו בכל מיני צורות. אז אם אנחנו לומדים אפילו בשכל, זה גם כן כדי להגיע להשפעה, כדי למשוך המאור המחזיר למוטב, כדי לתאר לעצמנו כמה שיותר מה זה נקרא להשפיע. זה הלימוד, אין יותר. המטרה שלו זה להביא לנו אור המחזיר למוטב. המטרה של הקיום בקבוצה לעורר את הרצון שעל ידו אנחנו נמשוך האור אלינו. רק האור העליון שברא את כל המציאות, שברא את הרצון שלנו, שברא את העולם שלנו, הוא גם כן יכול לעשות שינויים. אין כוח אחר. זאת אומרת, אמנם שאנחנו נמשכים לעולם הרוחני, אנחנו צריכים להבין שזה לא המשכה הישירה לעולם הרוחני, שאנחנו צריכים להימשך למשוך את האור עלינו, ואז האור שיעשה לנו פעולות עלינו הוא יעלה אותנו לעולם הרוחני. זאת אומרת, יש כאן סיבוב. האדם כל הזמן שוכח. השתוקקות שלך סתם אני רוצה רוחניות היא לא תעזור. יעזור לך אם אתה תגיד אני רוצה תיקון, שיבוא האור ומתקן אותי, ובמידה שהוא יתקן אתה עולה. זה נקרא עלייה. הפנייה לאור המחזיר למוטב זה בעצם המפתח להצלחה, במקום סתם ריצה למשהו שאנחנו לא יודעים מה. לכן הרבה מאוד זמן לוקח לאדם לעבור מסתם ככה רוצה אני לרוצה אני האור שישפיע עליי, ואז הוא מתחיל להרגיש שעוד פעם ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מגיע האור ועושה לו שינויים. עוד קצת יותר, עוד קצת יותר בפנים, עוד קצת יותר בפנים, עד שנפתח. אז פנייה לא סתם לצעקה לבורא, ולא סתם לספרים, ולא לכלום. לכוח המתקן. כן.
ברשותך נעבור לכמה שאלות ככה יותר ספציפיות על הלימוד במכללה עצמה. שאלה ראשונה, האם צריך ללמוד את חוכמת הקבלה כמו כל מקצוע אחר? זאת אומרת, לחזור על החומר אחרי השיעור, לעשות שיעורים, לכתוב מבחנים, לשנן את החומר, או שלבוא ככה כל יום שיעור כמו חדש, שכחתי הכל ומתחיל מההתחלה?
האמת היא שאדם רוצה. באמת. אין כאן משהו שהוא חייב לדעת בעל פה, וחייב לעבור בכמות או באיכות איזה חומר. ישנם כאלו שלא יכולים לקרוא פעמיים. ישנם כאלה שאם הם לא קוראים חמישה פעמים הם לא יכולים לעזוב, כי נראה להם שהם לא יודעים. ישנם כאלה שלא אכפת להם יודעים או לא יודעים. קראתי, קצת התפעלתי מזה, אני עובר הלאה. וכו' וכו'. כתוב, אין אדם לומד אלי במקום של לבו חפץ. ולכן אין בזה שום הגבלה. תן להתקדם. יושן קצת, יושן בשיעור. ער, שואל יותר או פחות, כל אחד לפי דרכו. כי חוכמת הקבלה היא לא שאתה עושה ממנו איזה מהנדס שהוא חייב לדעת כך וכך ולעבור מבחנים ובזה הוא כבר מוכן. כאן כל אחד לפי הנשמה שלו, זה דבר הפנימי ביותר שבאדם. ולכן אין לנו לקבוע שום סימני הצלחה. אלא אם אדם בסופו של דבר הוא נמצא בשיעורים במכללת, הוא בא לכל השיעורים, הוא משתתף באיזושהי צורה, לא חשוב באיזה, כמו שאמרתי, הוא משתתף בכללות עם כולם, זה בסדר גמור, זה בסדר. ולכל אחד יש גם כן לכל אחד יש גם כן תנאים משלו וזמנים משלו. ישנם כאלה שאחרי שנתיים שלוש רק מתחילים להבין מה שהם לומדים, אבל פתאום ככה בקפיצה הכל מתברר, וישנם כאלה שלאט לאט זה בא להם בהדרגה בהתאם לכמה שלומדים. והרבה מאוד דברים הם גם כן מתבררים מתוך הדיבור, מתוך השיחות בין התלמידים, מתוך הבירורים, מתוך הבירורים שהם ביניהם. אז על ידי המורה שיהיה בירור לא רק שאלות ותשובות פרונטליות, אלה שהם מדברים כך אחד עם השני, כל אחד, אבל נוכחות המורה שיכול להבהיר להם ולהוציא מהבלבולים. אבל טוב שהם מדברים בעצמם, וכמו עם הילדים, אתה נותן להם לשחק בכל מיני דברים שיחברו בעצמם, ומזה נעשה חומר הרבה יותר ברור.
כן. במהלך הלימוד באמת חלק מהשיעורים מוקדשים לסדנאות חברתיות שבהם התלמידים בהנחיית המורים כמובן מדברים באמת כמו שאתה אומר ומבררים ביחד את החומר שנלמד. שאלה הבאה, הלימוד במכללה בעצם מחייב את הבן אדם ללמוד פעם בשבוע, והשאלה, הוא מתחייב לקורס של לפחות ב-14 מפגשים, פעם בשבוע הוא בא ללמוד.
כן.
השאלה עם ההתחייבות הזאת, אפילו משיקול של שילמתי ואני חייב להגיע, מקדמת את האדם מבחינה רוחנית?
כן, ודאי, ודאי. אם רק זה קושר אותו בגלל שהוא שילם, שישלם כפול. כן, אז בטוח שיגמור, ומלא לשמה באים לשמה, אתה מבין? לא, אני שילמתי ואז חבל ואני מגיע ללימוד. זה באמת הטבע של האדם מאוד ככה, אני סובל אבל איך אני יכול אם שילמתי? זה באמת מוכן לסבול רק באיזושהי צורה ככה לפצות את עצמו. אבל באמת זה מה שנקרא מלא לשמה בלשמה, שמתחילים מאונס ומסיימים ברצון, ולכן כדאי לאדם, אם הוא דווקא לא עקבי ולא יוכל כל כך להיות מתמיד, כדאי לו ממש עם עיניים סגורות ככה להירשם וזהו. אני ממליץ. ואחר כך זה בא, ופתאום הוא מתחיל להרגיש שזה מוסיף לו לחיים. הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, איך שהם, למה זה קורה ככה ולמה זה ככה, למה זה בפוליטיקה ולמה זה באקולוגיה, ולמה בכלכלה, ולמה בחברה, ולמה אצלי במשפחה, מה הטבע של הבני אדם, מה הטבע של ילדים, למה זה מתקדם בצורה כזאת. הוא מתחיל לראות את תוצאות מהלימוד שלו בחיים שלו, ונותן לתת להם הסבר. הוא נעשה יותר פיקח, הוא מסתכל לאנשים אחרים, הוא רואה למה הם מתנהגים כך, הוא יותר סולח להם מצד אחד, מצד שני יש לו יותר קל לו להתחבר עם כולם, שמבין טבע האדם, מבין גם כן יותר טבע, עם הטבע של עצמו. כל דבר מתחיל כבר לסדר לפי הערכים החדשים, שזה באמת הערכים אמיתיים כלפי סרגל הזה מכאן ועד השמיים, שלכל דבר יש דרגת החשיבות משלו. זה שמתחיל כאילו ש, ובכלל כל הסיבות שהוא מגיע ללימוד אחר כך הם השתנו, אבל הוא יראה בכל מקרה עד כמה שזה מרחיב לאופקים. כן.
במכללה התלמידים לומדים בסביבה של עוד תלמידים, והשאלה היא מה היחס או הקשר הנכון שצריך להיות בין התלמידים במכללה, או שבכלל לא צריך להיות קשר ביניהם?
אני חושב שגם זה לפי רוחם, חנך נער על פי דרכו, ולאט לאט, לא אולי סמסטר ראשון, אבל אחר כך אנחנו צריכים לאט לאט לעשות מהם כבר מין קבוצה, תמיכה הדדית, שהם ירגישו יותר עד כמה שזה מועיל לקליטת החומר, עד כמה שהתקללות המחשבות וכוונות היא מועילה להתקדמות, לשינויים פנימיים שבהם. זה לאט לאט צריכים משך הזמן, תלוי איזה קבוצה, תלוי איזה מנטליות. אני לא יכול להמליץ סתם כך לפי הלוח זמנים מה לעשות אחרי חודש או חודשיים או שלושה חודשים, זה הכל תלוי. אבל המורה הוא צריך לראות, אבל ודאי שלאט לאט הם צריכים להרגיש שחוכמת הקבלה היא נלמדת רק בקבוצה, רק בחיבור, שהבורא מתגלה מתוך החיבור. כן,
מדברים הרבה על סביבה בלימוד של חוכמת הקבלה. הלימוד במשמת הכיתה שלי במכללה, זו אותה סביבה שעליה מקובלים מדברים?
נו, זה סביבה יחסית, כי בכל זאת הסביבה שמקובלים מדברים היא הרבה יותר צמודה למטרה וכבר בהבנה. אבל בכל זאת, אם זה לימוד ממושך, נגיד לשנה מראש, אז ודאי שכדאי כבר לעבוד איתם, ואפילו לחצי שנה כדאי כבר לעבוד איתם על הגיבוש בתוך החברה. זה ייתן להם יכולת אחר כך גם כן להתקלל בסביבה יותר מתקדמת עד שמגיעים אלינו.
מה היחס הנכון בין מורה ותלמיד, במורה ותלמידים במכללה, אם אתה יכול להרחיב על זה קצת?
מורה צריך להיות כמורה, מורה צריך להיות כדוגמה, מורה צריך להיות כמארגן, הוא צריך להיות, איך להגיד, מורה צריך להיות אולי מצד אחד מכובד, כי אחרת אתה לא יכול לקבל ממנו. הוא צריך להראות את עצמו כי היודע, המגיע, המשיג משהו, כי אחרת קטן לא יתבטל כלפי הגדול, זה לא יהיה גדול בשביל בעיניו, ואז לא יקבל ממנו כלום, ואז חבל על הלימוד. זה דבר אחד. ודבר שני, שמורה צריך להיות גם כן מחנך, מורה צריך להיות גם כן חבר. למורה בקבלה יש הרבה תפקידים, בעיקר זה מחנך. יחסים כאלו, כן. זאת אומרת, אבל יחד איתם להשתתף בכל מיני דברים. הקבוצה צריכה לעשות פיקניק לעצמה, לצאת לטבע אולי, לעשות מפגש של משפחות, אם זה אפשרי, אם אין שם כאלה התנגדויות מצד החצי השני. בקיצור, להיות לאט לאט, כי מכירים זה את זה יותר. כל אחד אולי שיספר על עצמו מי הוא, מה הוא, לגרום לאיזה חיבור קצת יותר פנימי, שבכל זאת זה מאוד מאוד עוזר. זה מה שמושך המאור המחזיר למותיו.
נחזור לפרספקטיבה של התלמיד דווקא. מה התלמיד צריך בסופו של דבר לקבל, מה הוא צריך לצפות, בוא נגיד, לקבל מהלימודים במכללה? ידע, יחס ללימוד, אולי משהו אחר?
העיקר זה שיטה, כי שיטת הקבלה היא אחרת מכל שיטות אחרות. למדתי כל מיני שיטות. אתה בא לספורט, אז נותנים לך שיטה איך אתה צריך להתאמן, ואיך אתה בודק את עצמו, שוקל את עצמו, בודק לפי הזמן, איך אתה רץ, איך אתה עושה שם משקלות וכן הלאה. יש לך מדידות. אתה בא ללימוד הרגיל, יש לך מדידות, ציונים, כן? שאתה מבצע איזשהו פעולות, נגיד עבודות, נותן אותם לביקורת, מחזירים לך אותם, ואתה רואה איך אתה מתקדם. כאן השיטה היא שונה. כי אנחנו עומדים כאן לרכוש עולם חדש, ואיך אני מודד עד כמה שאני קרוב לעולם החדש הזה הנסתר. אז כאן אנחנו צריכים לתת בכל זאת ציונים בדרך, אבני דרך, איך אנחנו מודדים את זה. והמדידה היא דווקא אצלנו, זה בחברה, עד כמה שאנחנו יכולים להרגיש את עצמנו יותר מחוברים, עד כמה שאני בודק את עצמי ורואה שאני מצפה לגילוי הבורא בחיבור בין כולנו, עד כמה שאני רוצה שכל העולם יהיה מחובר, עד כמה שאני בקיצור מזדהה עם מה שהבורא מצפה מאיתנו. לא. כמה שאני קרוב לדעה שלו, לציפייה שלו, אז בזה אני יותר קרוב למימוש. עד שבמשהו, בדרגה ראשונה, הרצונות וכוונות וציפיות שלי יהיו כמו שלו, 1/125, ואז אני כבר ארגיש אותו בדרגה הראשונה של גילוי. כן.
קראנו לפני כן, סליחה, קראנו לפני כן על ההכנה ללימוד, רבש כותב שאדם צריך להשתדל, לעשות מאמץ גדול לפני שהולך ללמוד, בכדי שהלימוד יעשה פירות וכו'. איך תלמיד צריך להכין את עצמו ללימוד במכללה? לפני כל שיעור, או בכלל נניח, עכשיו הוא נרשם והוא
עכשיו
מתכונן?
עכשיו הוא נרשם, הוא לא צריך להכין את עצמו, הוא נרשם וזהו, אם בא לו, הוא קורא כל מיני דברים, זה לא חשוב. אחר כך אנחנו צריכים ללמד אותם בזמן הלימוד, איך להכין את עצמם ללימוד. כשהם באים ללימוד, אז קודם כל לפני הלימוד, שיהיה איזשהו זמן ההכנה, שמדברים על הכנה, קוראים איזשהו קטע, בשביל מה אנחנו צריכים הכנה, מה תועלת מלימוד, שכל הלימוד הוא הולך רק אחרי הכנה. מה זה הכנה? שאני עכשיו קובע לעצמי לאן אני רוצה להגיע, ואז הלימוד זה אמצעי כדי להגיע. שכל הלימוד הוא כבר האמצעי בלבד. ההכנה זה נותנת לי כיוון, לאן אני נוסע. ולכן ההכנה היא חשובה יותר מהלימוד. וזה צריכים ללמד אותם. בחוכמת הקבלה זה ככה, זה לא כמו שבכל החוכמות האחרות, ששם מובן לנו הכיוון, אני רוצה לדעת וזהו. וכאן אני צריך לא, אני צריך לשנות את עצמי, לחבר את עצמי עם אחרים, וכל הלימוד הוא כאמצעי לזה. כן.
שאלה ככה מצד החברים שמכינים את החומר לימוד במכללה, השאלה היא עד לאיזה רמה צריך לפשט את החומר לימוד במכללה, כי אנחנו יודעים מהמקובלים שהם כותבים לנו, כותבים טקסטים שבכוונה הם מורכבים, משאירים לנו מקום לעבוד.
מקובלים, כן, הם מצטיינים בבלבול. כן, לבלבל אותנו, לא בעצמם ודאי ש... איך אנחנו צריכים לעשות? נו, אתם צריכים ללמוד את זה מכאן? עד כמה שאנחנו בכל זאת משתדלים לפשט ולהסביר לאדם במיוחד מה שהוא צריך כדי לתקן את עצמו. זאת קודם כל. אם אני לא מסביר לאדם מה שהוא צריך עכשיו לעצמו, לעשות איזשהו צעד קדימה בתיקון הפנימי, אז לא השגנו כלום. כי זה, מתוך זה יהיה לו כוונה הנכנה. ולימוד עצמו, כמה שיבין, יבין. יש כאן אנשים שנמשכים לדעת את התעס, או פתיחה לחומת הקבלה. יש אנשים שאכפת להם יותר עניין הפסיכולוגי, או עניין המשפחתי בזה, או עוד כל מיני דברים. יש כאלה שהיסטוריה, או התפתחות בכלל, השתלשלות. יש ויש. ולכן אנחנו אף פעם לא שמים לב על הידיעה שבחוכמת הקבלה, כי לא החכם לומד, אלא איך האדם משתמש בחוכמה הזאת כדי להשיג תיקון של הנשמה. זהו. כן.
שאלה אחרונה, לפחות מצידנו, זה מה היתרונות של במכללה לומדים יחד במקום אחד פיזי? מה היתרונות של הסוג לימוד הזה מול לימוד שנניח וירטואלי באינטרנט או דרך הטלוויזיה?
ללא ספק שאם יש לאדם אפשרות להיות פיזית נוכח בשיעור ולהתחייב להגיע למקום פיזית, אז זה ודאי שיותר חשוב מלהיות בקשר וירטואלי. זה ודאי. אבל אם אין לו שום אפשרות, אז זה כבר השגחה העליונה סדרה לו תנאים כאלו, ואז הוא בקשר וירטואלי לא מפסיד. אבל לא מפסיד בתנאי שזה הבורא סידר לו כך, שהוא נמצא שם באלסקה, ואין לידו מכללה, והוא צריך אז ללמוד רק בצורה כזאת. אם זה מדובר בארץ ישראל, אני לא מתאר לעצמי מצב שפעם בשבוע אדם לא יכול להגיע להיות פיזית באיזשהו מקומות, ב-15 מקומות או איפה? ב-15 מקומות שלנו בארץ, שיש שם לימוד סדיר ו... ומתוך המורים שלנו המוסמכים לכאן, לכך. כן.
זה בעצם להמשיך את דבריך, אנחנו נמצאים, לא, אני רק מסכם את ה... כבר לא פונה אליך. אנחנו, כמו שהרב לייטמן אמר כרגע, נמצאים בעצם מרושתים בכל רחבי הארץ. אני חושב כל אחד מכם יכול במרחק של חצי שעה נסיעה מקסימום להגיע לאחד מהמכללות שלנו. נשמח לראות אתכם שם, אפשר לקבל עוד פרטים באתר שלנו, בערוצי המידע האחרים שלנו. נשמח לראות אתכם.
ונשיר.
ולפני זה עוד כמה הודעות. מפגש חגיגי עם הרב לייטמן בקיבוץ כפר הנשיא. ביום ראשון, ה-3 באוקטובר, בשעה 7:30 בערב, יתקיים מפגש חגיגי של הרב לייטמן עם תושבי הגליל והגולן בבית קבלה לעם בקיבוץ כפר הנשיא. כולם מוזמנים להגיע, לשמוע, להתחבר ולשאול שאלות. פרטים בטלפון 1-700-509-209. וב-9 בנובמבר העולם מתחבר לטוב. כנס קבלה לעם העולמי. 11 בנובמבר, גני התערוכה, תל אביב. לפרטים נוספים ולהרשמה ייכנסו לאתר קבלה לעם או חייגו ל-1-700-509-209. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
על הכל ביחד נתגבר.